על רקע מקובל בעולם מאז המהפכה הצרפתית הגדולה והעקרונות של הנאורות במאה ה-18 מצרפת ואחר כך במקומות אחרים, הפרדת הדת מן המדינה. והאמת היא, צריך לומר, שהיו כאלה שדייקו בזה, לא הפרדת הדת מן המדינה, מכיוון שאי אפשר להפריד דת ממדינה. דת זה עניין רוחני, מדינה זה עניין ארגוני, גשמי, חברתי, זה פשוט שני דברים. אי אפשר להפריד ביניהם כמו שאי אפשר לאחד ביניהם. ואז דייקו ואמרו הפרדת הכנסייה מן המדינה, כי כנסייה היא ארגון, היא מוסד. יש לה נציגים, יש אנשים, יש תקציבים, יש מוסדות, זה עניין אחר. לכן זהו באמת הניסוח המדויק יותר. הפרדת הכנסייה והמדינה. כנסייה פה הכוונה לאו דווקא כנסייה קתולית או אחרת, אמנם על זה דובר שם באירופה, אבל לאו דווקא. כל סוג של ממסד דתי, שיש לו פן חברתי, כלכלי, חוקתי, על פי העיקרון של מדינה מודרנית, שבנויה על בסיס רעיונות הנאורות, זה צריך להיות נפרד. מדוע? מדוע יש להפריד את הכנסייה מן המדינה? מכיוון שלשני הארגונים האלה, שני המוסדות האלה, עלולות להיות מטרות סותרות. המדינה כארגון אמורה לשרת את האדם, את האזרח, ואת האזרחים ככלל, כן? אבל גם כל אזרח בפני עצמו. לכנסייה לעומת זאת, מכיוון שהיא ארגון דתי בעל אידיאולוגיה מסוימת, יש מטרות על. היא לא באה לשרת את האנשים, היא בעצם מנסה בדרכים שונות, היו דרכים אלימות, יש דרכים לא אלימות, לשכנע את האנשים לשרת את האידיאל, לשרת את העיקרון. ואז, לא תמיד, אבל עלול להיות שיהיו מטרות סותרות. ואם הכנסייה תהיה בעלת מעמד במדינה, כלומר, חלק מאנשי הכנסייה יהיו מחוקקים, חלק מאנשי הכנסייה הרשמיים יהיו שרים בממשלה, אפילו ראשי מדינה, זה עלול ליצור סתירה גם אצל אותם האנשים, וגם מבחינת ההתנהלות החברתית. ועל כן, הוחלט בעקרונות הנאורות, שהם בעצם מנחים את כל העולם הדמוקרטי עד היום, והמסמך החשוב ביותר מבחינה משפטית חוקתית, הוא הצהרת העצמאות האמריקאית והחוקה האמריקאית, שהתנסחה עוד בטרם המהפכה הצרפתית הגדולה ב-1776, הייתה הצהרת העצמאות האמריקאית, ואז בהמשך ניסחו גם את החוקה על כל זכויות האדם והאזרח שבה. והמהפכה הצרפתית הגדולה הייתה ב-1789, כן? 3 שנה אחת. וכמובן שעקרונותיה הוכנסו אחר כך לחוקה של הרפובליקה שקמה לאחר המהפכה, היא לא ביד הייתה רפובליקה, עד שהתיזו את ראשו של המלך של המלכה, ואחר כך לא חשוב עכשיו כל התולדות, אבל העקרונות האלה בעצם מלווים את כל העולם הדמוקרטי עד היום הזה. לא את צפון קוריאה, בהכרח שם כמובן יש הפרדת הדת מן המדינה, אפילו איסור הדת אפילו במידה רבה, אבל זה לא בגלל הנאורות, זה בגלל דברים אחרים, כי זה מפריע לשליט. ובכן, העיקרון הזה שלא תיווצר סתירה ממילא השפעת יתר של הכנסייה על ההתנהלות החברתית, לא למען השירות לאזרחים, אלא למען מטרה אחרת, גם אם היא נעלה ויפה ונסגרת, אבל זה עניינו הפרטי של האדם. על כן הוחלט על חופש הדת והמצפון וחופש ההשתייכות הקהילתית הדתית. מוסדות דתיים ייבנו ויוחזקו על ידי האנשים המעוניינים בכך. המאמינים באי הכנסיות או המסגדים או מה שזה לא יהיה. כל מוסד דתי, הם יחזיקו מדמי החבר שלהם את המוסדות האלה. מכיוון שזה עניינם, המדינה כמדינה לא תהיה שותפה בכך. אין פירוש הדבר שהמדינה היא אנטי-דתית, קודם כל. היא אפילו לא אנטי-כנסייתית. היא מתייחסת, הייתי אומר, באדישות כלפי הכנסייה, והיא יכולה להתייחס באהדה כלפי הדת, מבחינת העקרונות, מבחינת האמונה, אבל לא יהיה לכך ביטוי מוסדי, וממילא לא יהיה ביטוי כלכלי, ומטעם המדינה. זה מאוד חשוב להבין. לא יהיה. בפועל כמובן שיש לפעמים תמיכה של מדינות שונות במוסדות שונים, במידה שהמוסדות האלה משרתים קהילות גדולות, ואז מגיע משהו לאנשים משלמי המסים, מגיע משהו כמו שמגיע להחזיק ספריות ציבוריות, או אצלנו מתנסים, כלומר מרכזים חברתיים כאלה ואחרים, גם בתמיכה של מדינה, יכולה להיות גם תמיכה כזאת או אחרת של המדינה במוסדות הדתיים, או פטור ממס למשל, שהוא לא תמיכה אקטיבית, אבל תמיכה פסיבית. הרבה מוסדות דתיים בעולם הדמוקרטי פטורים ממס. ספרות דתית פטורה ממס. כן, ההדפסה, המחירה, זה נחשב למטרה נאה שהיא לא לצורך הפקת רווחים דווקא, אלא לצורך לשירות אידאה חשובה שהמדינה לא נגדה. כן? אז זה אני אומר בפועל קורה, וזה במידה מסוימת מראה שעקרון ההפרדה הוא לא מוחלט בכל דבר ועניין, ובוודאי לא מצביע לו עימות. זאת מעין הקדמה על התשתית ההגיונית הערכית של מבנה המדינה המודרנית. מה שנוגע למדינת ישראל. אצלנו כידוע מצב שונה. עוד מעט נצביע בדיוק על אותן הנקודות, איפה המצב שונה. מה הסיבה לך? הסיבה לך שהיהדות היא גם דת ואמונה, והיא גם התרבות הלאומית בכללותה. צרפתים, אנגלים, ספרדים, איטלקים, לא משנה מי, הם לאום בעל תרבות משלהם, שפה משלהם והכל. הדת הנוצרית אומנם מלווה אותם זמן רב מאוד, 1,500 שנה, 1,200 שנה, תלוי איפה, וזה כמובן הפך להיות חלק גם מתרבות, אבל באופן עקרוני, הלאום הגרמני או הצרפתי הוא אחר, הוא לא זקוק דווקא לנצרות, או דווקא לנצרות הקתולית, או דווקא לנצרות הפרוטסטנטית הלותרנית, או הקלוויניסטית, או האנגליקנית, למרות שזה נקרא אנגליקני, זו הכנסייה האנגלית, אבל בעצם מבחינת העקרונות הדתיים, היא לא דווקא אנגלית. לכן בארצות הברית, למשל, היא נקראת הכנסייה האפיסקופלית. בגלל שברפורמה של הנרי השמיני, הוא השאיר את הדירוג, את הממסד של הבישופים. אז זאת דת אפיסקופלית. בקיצור, הוא ביטל מה שלא היה לו טוב, והוא השאיר מה שהיה בעיניו בלתי מפריע. Yes. לכן, רק במקרה מאוד מיוחד של קשר אורגני בין דת, תרבות ולאום ושפה, הדוגמה היחידה היא העם היהודי, וממילא מדינת העם היהודי, מדינת ישראל. על כן יש מעמד מיוחד ליהדות, גם למוסדותיה, במדינת ישראל. במה הוא מתייחד המעמד הזה? באמת המחוקקים ניסו למקד וגם לצמצם את הקשר הזה לאותה הנקודה היסודית, בתי הדין הרבניים, שמוכרים על ידי המדינה כבתי דין בלעדיים לעניין אחד בלבד, דיני אישות, כלומר, הכרה בנישואים והכרה בגירושים. על זה יש כל מיני דיונים, דווקא עכשיו זה מאוד, כן. באופן עקרוני, אצלנו, במדינת ישראל, לעת הטעם, גם מסיבות היסטוריות, הגיור המקובל הוא מטעם הרבנות הראשית, או הגופים שהיא מכירה בהם כמוסמכים לכך. לכן יש גיורים של בתי דין חרדיים מסוגים שונים, שהרבנות הראשית מכירה בהם, ויש גופים אחרים שהם לא פחות דתיים, אולי אבל פשוט הרבנות לא מכירה בהם, זה לא מטעמים דתיים. אלא מטעמים אחרים. אבל לא, זו נקודה שהיא עדיין בדיון. אבל אני חוזר ואומר, הדבר העיקרי, ולמעשה היחיד, שהמדינה כמדינה, לא רק מכירה גם בזה, אלא אך ורק, ביחס ליהודים כמובן, כן? ביחס ליהודים, ממילא גם לשאר הדתות, מכירה בכמרים בכנסיות השונות כרושמי נישואים לבני קהילתם, או בקדים ואנשי דת האסלאם המוסמכים כרושמי נישואים, ושם הגירושים לא צריך את הקדים, אפשר לגרש יותר בקלות, אבל איך שלא יהיה, הם האנשים המוסמכים. במדינת ישראל, המעמד המשפטי, המדיני, המוכר, זה מוסד של המדינה, כמו בתי משפט רגילים, כך בתי הדין לעניין אישות, נישואים וגירושים, במיוחד הגירושים, נישואים קל יותר. נרשמים לנישואים ברבנות, במועצות הדתיות, כן, לפי תקנות חכמים, זה מוכר. אבל באופן עקרוני, אם יחליט זוג, לערוך קידושין ונישואין לבד, זה יהיה תקף. אנשים יתאספו ביחד, ויהיו שם שני עדים כשרים, והחתן לא יהיה שטוי קלות, כלומר הוא ידע מה שהוא עושה, והקלה תסכים מרצונה להתקדש, הם יכולים לעשות את זה בלי רב, בלי חופה, גם בלי כתובה. כל אלה תקנות חכמים כדי להיטיב ולשפר, להתקין נכון את הנישואים. אבל כל זה רק תקנות. הנישואים יכולים להיכנס לתוקף גם בלי זה.
על פי התורה.
מה?
על פי התורה.
נו כן, על פי המדינה גם כן. זאת אומרת, אם זוג כזה ירצה להיפרד על פי חוקי מדינת ישראל, הוא יצטרך לגשת לבית הדין הרבני, כדי שידון בגירושים. זהו המעמד שהמדינה מכירה בו בכל תוקף. אין מוסד אלטרנטיבי לזה. בהרבה מדינות, האדם או מי שרושם נישואים וגם גירושים, הוא פקיד בעירייה, או שופט מוסמך, ומכירים גם בקומר, או באיש אחר, או ברב, או מי שזה לא יהיה, מכירים, נותנים איזה רישיון, לפלוני, אלמוני, גם לעשות את זה. יש במדינות שונות, לא אצלנו. אצלנו, העניין הזה מטופל אך ורק בבתי דין רבני. אך ורק. יש מעמד מדינתי של הרבנות הראשית לישראל. אני לא הייתי אומר שהמדינה בחרה בכך דווקא, מכיוון שמוסד הרבנות הראשית לישראל קדם למדינה, והוא קם בראשית המנדט הבריטי, על ידי הרב קוק, והיה למעשה, מבחינת השלטון הבריטי, היה המוסד המייצג את העדה היהודית, כל שאר המוסדות שהיו, והיו מוסדות, כנסת ישראל, זה היה הכל וולונטרי, זה היה עניין התנדבותי, מי שלא רצה לו. המוסד, כפי שבבריטניה עצמה, הרב הראשי של בריטניה, הוא מוכר על ידי המדינה כאיש המייצג את העדה היהודית. הדתית. כמובן, יכול יהודי לא להזדקק כלל לזה, ולהיות, הוא אזרח בריטי, גמרנו. אבל אם הוא רוצה להיות מיוצג כיהודי, אין לו ברירה, אלא להיות מיוצג על ידי הרב הראשי של בריטה. הרבנות הראשית בארץ ישראל, שקדמה ב-27 שנים להקמת המדינה, הייתה מוסד מאוד חשוב, מרכזי, שמבחינה רשמית, פורמלית, הוכר כמוסד המייצג את הקהילה, את העדה היהודית בארץ ישראל. ואני חושב שכאשר הוקמה המדינה, ממילא זה היה דבר מן המוכן, והמדינה הכירה בסמכויותיה של הרבנות הראשית. באופן כללי צריך לומר, עם הקמת המדינה, הרבה מאוד מוסדות שהיו לפני כן, המשיכו להתקיים, והמדינה הכירה בהם. מכיוון שיש רציפות השלטון, לא שוברים את המסגרות, ויש עוד כל מיני עקרונות חשובים, בין בלי ברירה ובין מתוך ברירה, בדרך כלל זה כך. על כן יש מעמד מיוחד לרבנות הראשית לישראל, מעמד מיוחד למועצות הדתיות, ששוב הרב קוק הקים כשעוד היה רב ביפו, והוא אמר שחייבת להיות נציגות עצמאית נבחרת, כמו מועצת העיר, כך מועצה דתית. ואכן המועצות האלה הוקמו ותפקדו, והם עסקו בעניינים הדתיים, כמו היום, רישום נישואים, קבורה, בתי עלמין, אגרות, כל מה שנוגע להם, גם פעם יותר, פעם פחות, היו מעורבים בתחום החינוך הדתי, כן? היום זה פחות, אבל פעם זה היה יותר. וכן, המוסדות האלה, שהם נותנים צביון מאוד חזק למדינת ישראל, והיא נתפסת בעולם כמדינה, אם לא דתית, אז לפחות שאין בה הפרדה מלאה בין הממסד הדתי, כן? שזה בתי הדין, והרבנות הראשית והרבנים, רבנים מקבלים מזכורת גם מהמדינה, על ידי המשרד שנוצר בראשית המדינה, ובראשו עמד הרב מימון, ממנהיגי המזרחי, המשרד לענייני דת. הוא תמיד הקפיד לומר המשרד לענייני דת, ולא משרד הדתות. אמנם השם הרשמי אני חושב משרד הדתות, כיוון שזה באמת מחלק תקציבים גם לבתי דין השריים, וגם בתמיכה לקהילות עדות נוצריות שונות. הרב מימון העדיף את המשרד לענייני דת, ומילא קודם כל לדת היהודית. אבל זה הוקם, וגם רבנים נבחרים, כמובן, רבני שכונות, רבני ערים, רבני מועצות אזוריות, רבנים ראשיים, כל אלה הם אנשים שמקבלים את משכורתם מן המדינה, לא מדמי חבר של האנשים המעוניינים בשירותיהם. כך גם המועצות הדתיות. מועצות דתיות מחזיקות או במישרין או בעקיפין, תלוי באיזה מקום, גם את חברות קדישה, כלומר אלה שמטפלים בקבורה היהודית על פי הלכה, ובבתי העלמין בכלל, יש מועצת בתי העלמין אפילו במדינה. אבל עיקר העיקרים זה כמובן מוסד בתי הדין הרבניים. על סמכויותיהם, באמת היו חילוקי דיות. היו זמנים שנעשה ניסיון להרחיב את הסמכויות של בתי הדין הרבניים, מעבר רק לטיפול שהמדינה קבעה בחוק, שהוא טיפול בענייני גירושין בעיקר, בדיני אישות. א', בתי הדין שנים רבות טיפלו אגב הטיפול ההלכתי בגירושין, גם בחלוקת הרכוש, בחזקה. גם היום הם מוסמכים לעשות זאת, אבל במקביל לכך, לפני כ-20 שנה, אתם יכולים לבדוק בדיוק מתי, הוקמו בתי משפט לענייני משפחה שמתחרים. הם לא עוסקים בגירושין, הם עוסקים בחלוקת הרכוש, הם עוסקים בחזקת האמא או האבא בקשר לילדים, יש איזו תחרות, אני לא בטוח שזו תחרות בריאה, אבל היא קיימת, בין בתי הדין הרבניים, לבין בתי המשפט לענייני משפחה. כלומר, מה שהיה נחלתם היחידה של בתי הדין, עבר לא לגמרי, לא באופן מוחלט, אבל כאופציה שמאוד מקובלת היום, עבר לרשות אחרת, לא רבנית, לא הלכתית. דבר נוסף, שבתי הדין ניסו להרחיב בו את סמכויותיהם, לתפקד כבוררים על פי חוק. כלומר, אם שני צדדים חותמים על שטר בוררות על פי הלכה, זה בורר לא את הדיין שלו, זה לא בדיוק ככה, אם הם בוחרים בבית דין מסוים רשמי, בתור בית דין, גם לכל דבר, ענייני ממונות, ענייני חוזים, כל הדברים האזרחיים, כמובן לא לעניינים פליליים. כלומר, לא לענייני רצח, לא לענייני גניבה, גזל, אלימות וכו'. אבל עניינים אזרחיים, כמו דיני ממונות, דיני חוזים וכו', בתי הדין הרשמיים ניסו על ידי נציגים דתיים להרחיב את סמכויותיהם, שוב, כאופציה. במידה מסוימת זה קיים, אבל הייתה התנגדות רבה מאוד לך. מצד הרשויות האחרות, במיוחד הרשות השופטת ומשרד המשפטים. שאלה נוספת הייתה בקשר לבתי הדין. מה מידת עצמאותם של בתי הדין בפסקיהם? במה שהוסמכו כמובן על ידי המדינה, כלומר בדיני גירושים. שנים רבות המוסד העליון היה בית הדין הגדול לערעורים. שהוא חלק אינטגרלי ממערכת בתי הדין הרבניים. והוא קם עוד בתחילת הקמת רבנות הראשית לארץ ישראל, כשהרב קוק הקים את זה יחד עם הרב יעקב מאיר. יש שאלה אם אפשר לעשות בית דין לערעורים, כי ההלכה הפשוטה היא שאחרי מעשה בית דין אין יותר כלום, ובית דין, יש רק ערכה אחת. אבל מכיוון שהייתה דוגמה, במיוחד בקהילות ספרדיות, אחרות, ורבי יעקב מאיר, שהיה קודם רב בסלוניקי, ורב במקומות אחרים, הוא אמר, כן, אנחנו נהגנו כך שיש גם בית דין גדול יותר לערעורים, ואז הניגו, וגם האנגלים דרשו את זה, צריך לומר, אנשי הרשויות המדד דרשו את זה מבחינת התפיסה המשפטית. לא ייתכן שתהיה רק ערכה אחת, ואחר כך אדם לא יוכל לערער, שהתיק שלו ייראה שוב וידון שוב. בכל אופן, הוקם בית הדין הגדול לערעורים במסגרת בתי הדין. השנים רבות זה היה המוסד העליון. אם הנידונים, אנשים שנידונו בענייני גירושים, דרך אגב, יש עניין שהוא לא כל כך שגרתי, אבל בעניינים האלה גם למשל ממזרים או לא ממזרים, זה שייך גם כן, כן, כי ממזרים, אסור להם לבוא בקהל, כלומר, המעמד שגם אם הם התקדשו, המעמד הוא לא פשוט. בקיצור, זה דבר גם שנידון בבתי דין. אבל, במסגרת השינויים שהוביל הממסד המשפטי הרגיל במדינת ישראל, הוחלט שהערכאה, העליונה ביותר תהיה גם כן בית הדין הגבוה לצדק. לא בית המשפט העליון, אני רוצה שתבחינו בין שני הדברים. זה אותם אנשים אומנם, אבל אותם השופטים, כשהם נקראים בית המשפט העליון לערעורים, הם ערכאה שלישית, יש בתי משפט שלום, יש בתי משפט מחוזיים, שהם גם ערכאת ערעור, אם האנשים לא מרוצים, מפסק הדין, אחד הצדדים, בבית משפט שלום, אם מלכתחילה התיק שלו נידון בבית משפט שלום, יש תיקים שמיד נידונים בבית המשפט המחוזי. ואם עדיין לא מרוצים, יש ערכאה שלישית, והיא בית המשפט העליון. אותו הרכב, אותם האנשים, מתפקדים גם כבית הדין הגבוה לצדק, שמה סמכויותיו? כל אזרח במדינה, ויותר מכך, גם אהרון ברק הרחיב את זה יותר, גם תושבי יהודה ושומרון הערבים, שהם לא אזרחי המדינה, לפי בחירתם, גם לפי בחירתם, נאמר כך, יכולים לפנות לבית המשפט הגבוה לצדק. כאשר הם חשים שהמדינה כמדינה, רשויותיה, משרדיה, פקידיה, עשו להם עוול, לאחד מהם או לקבוצה או למישהו. לכן, אז ההרכב הזה מתפקד כבית המשפט הגבוה לצדק, הוא אמור להשיב את הצדק על כנו. בהקשר זה, הוחלט שגם תיקים שנידונו בבית הדין הרבני המקומי, ואחר כך נידון הערעור בבית הדין הגבוה לערעורים, ובכל זאת אחד מן הצדדים לא מרוצה, הוא יכול לערער, כמו שהוא מערער על כל סוגי רשויות במדינה, הוא יכול לערער לבית המשפט הגבוה לצדק. ובית המשפט הגבוה לצדק ניחס לעצמו סמכות לדון בעניינים שנידונו בבית הדין הרבני. יש איזו חלוקה. הם אומרים, אנחנו לא דנים מהי ההלכה, אנחנו דנים האם בתי הדין מבחינה פרוצדורלית ועניינית התנהגו כמו שצריך. האם לא הייתה שם אפליה, האם לא התעלמו, ועוד דברים כאלה. אנחנו לא מתערבים בהלכה עצמה, כך אמר בית, כיוון שזו הסמכות הבלעדית הקבועה בחוק של בתי הדין. הם המומחים להלכה. אבל אנחנו מומחים בהליכים המשפטיים. ואם יש אדם שטוען שנעשה לו עוול מבחינת ההליך המשפטי, דבריו לא נשמעו, התיק שלו לא יינו בו כראוי, הדיינים ישנו כאשר באי כוחות טענו את טענותיהם, לא חשוב מה, או שגררו אותו מחודש לחודש ועוד, והוא נפגע מזה כלכלית, נפשית, לא יודע מה המשפחתית, הוא יכול לבוא בטענה, גם על בתי הדין המדינה. למיתו של דבר, מה שנוצר, נוצר מצב שכמעט כל עניין יכול להידון בבית המשפט הגבוה לצדק, כל עניין דתי. שאלה פה שאלה על גיורים, למשל, בתחום הגיורים, בלי חוק, אין חוק בעניין הזה, עכשיו דנים, צריך חוק, לא צריך גיור ממלכתי, יש הצעות שונות, אבל בית המשפט הגבוה לצדק, קיבל טענה של גיירים רפורמים שבאו מחול להכיר בגיורם ולרשום אותם. זאת הייתה קובלנה לא נגד בתי הדין, לא נגד הרבנות הראשית, אלא נגד משרד הפנים. מדוע? מכיוון שמשרד הפנים מנפיק תעודות זהות ודרכונים. בתעודות הזהות שנים רבות היה סעיף לאום, והיה כתוב בו, יהודי או כל לאום אחר, או אפילו היה כתוב בלתי ידוע. יש אנשים שמעמדם, נניח, הם עלו על פי חוק השבות, מכיוון שחוק השבות מפרט מי מותר לו לעלות לארץ ישראל, מתוך זיקה לעם היהודי. מאידך גיסא, מעמדם מבחינת ההלכה לא היה שם יהודי. הם גם לא נוצרים, הם גם לא מוסלמים, הם לא ערבים והם לא משהו אחר, הם לא צ'רקסים, לא דרוזים, לא בריטים ולא צרפתים. אז מי הם? הם לא ידעו. כן. מה?
אין לו זהות?
מבחינת משרד הפנים לא הייתה לו זהות, כן.
כאילו, אם עכשיו שואלים אותו, מה
הלאום
שלך? הוא אומר, לא יודע.
לא, הוא ידע, אבל משרד הפנים לא רצה לרשום את זה. הוא יכול להגיד, אני יהודי, כי אבא שלי יהודי, ואימא שלי בת לאבא יהודי, וכולי, אני מכל הצדדים יהודי, חוץ ממה שלא. היה פילוסוף חשוב, לודוויג ויטגנשטיין, מאוסטריה. אז באמת זה, אמנם המשפחה שלו התנצרה, גם אבא, אבל אבא היה ממשפחה יהודית. האמא הייתה, אבא שלה היה יהודי, אבל אמא לא. אז הוא בכלל, ועד שהוא בכלל הבין מה הוא גדל באוסטריה כקתולי, כן, כי רוב האוסטרים הם קתולים. אחר כך הוא הבין במיוחד על רקע גרמניה נאצית והשואה, שהוא היה כבר בבריטניה, הוא אמר שהוא תמיד חשב שהוא רבע יהודי. באמת, הוא שלושת רבעי יהודי. אבל הוא לא יהודי על פי הלכה. כן. אז ובכן, על אנשים כאלה היה כתוב לא ידוע. בית המשפט הגבוה לצדק הכיר בגיור הרפורמי לא שלא נעשה בתוך מדינת ישראל, מכיוון שכאן יש רשות של המדינה, יש סטטוס משפטי לרבנות הראשית כרשות עצמאית, שאומנם מתוקצבת ממשרד דתות, לא, היא לא חלק ממשרד דתות, היא לא כפופה למשרד דתות בסמכויותיה, חוץ מדוח כספי, כן, שהיא צריכה להיות שקופה, אבל לא מעבר לזה. היא רשות. לרשות הזאת ניתנה הסמכות להכיר בגיורים או לא להכיר בגיורים. אבל, אמר בית המשפט הגבוה לצדק, כל זה נכון, בתחומי מדינת ישראל. מי שבא מחול, ששם המצב הוא אחר, שם יש גיורים רפורמיים, קונסרבטיביים, אורתודוקסיים, ליברליים, אורתודוקסיים, לא ליברליים, מכל הסוגים, אנחנו לא מתערבים מה שיש שם. הוא בא עם תעודת גיור, אנחנו מחייבים את משרד הפנים להכיר בזה. הוא הדין לגבי נישואים. במדינת ישראל אין נישואים אזרחיים, אין שום פקיד שמוסמך לרשום זוג אנשים כנישואים. חוץ מרב, אין מישהו אחר שמוסמך. מי שרוצה פה להינשא בנישואים אזרחיים, אין לו אופציה. כלומר, הוא יכול לעשות את זה כמובן, בחצר הבית, או לזכור אולם, או בית קפה, או מה שזה לא יהיה, או בכיכר, אבל המדינה לא תכיר בכך כנישואים. אבל אם הוא ייסע לקפריסי, זה בערך חצי שעה טיסה מפה, והוא יירשם שם אצל פקיד בעירייה של כל עיירה קטנה, בית המשפט הגבוה לצדק הכיר בנישואים האלה. שוב, בתחום מדינת ישראל פועלים חוקי המדינה. לפי חוקי המדינה, היחידים שיכולים לרשום נישואים הם רבנים. זאת הפררוגטיבה שניתנה להם, הסמכות. לעומת זאת, מה שנעשה בחוץ לארץ זה סיפור אחר, שם זה חוקי, אין לנו שום סיבה לבטל את החוקיות של ההליך של מדינה נורמל אחר. מכיוון שזה חוקי שם, אנחנו מכירים בזה ככה. זאת בעצם האופציה. היום יש כאלה שאפילו פונים, אתם יודעים שאפשר לרשום נישואים אפילו בהתכתבות בדואר. לא צריך לטוס אפילו. יש מדינות שמוכנות. אתה שולח בקשה, אם פרטיך, בבקשה, מה אכפת לה? משלם אגרה, לא כל כך גבוהה. אתה אפילו לא חייב להופיע. משהו לא בסדר, זו בעיה שלך, לא בעיה שלהם. אתה רוצה להיות רשום בבקשה. אז זה אפילו גם זה אפשרי, וגם זה מוכר, וגם כאן הבגץ יהיה את משרד הפנים להכיר בניסויים האלה. כניסויים לכל דבר, כלומר, עם כל הזכויות והחובות המתחייבות ממעמד של ניסויים. אני נותן את הדוגמאות האלה כדי שנבין שזה באמת מצב די מורכב. מצד אחד, המעמד של הממסד הדתי הרבני הוא מאוד חזק בארץ. יש לזה השפעות נוספות. כולכם מכירים. שלמשל, אין תחבורה ציבורית ביום השבת. והדבר, הנושא הזה נידון כבר עשרות שנים רבות. חוץ ממקום אחד, חיפה. מימי המנדט בחיפה הייתה תחבורה ציבורית בשבת, וכך נשאר הדבר גם במדינת ישראל. אמרתי לכם, מדינת ישראל כשקמה, פחות או יותר, המשיכה את המצב הקודם. גם בחוקים רגים, רבים וגם במוסדות שם. חיפה, עיר, עיר, אומנם היא לא יהודית בלבד, יש שם גם ערבים, נוצרים וערבים מוסלמים, אבל באופן עקרוני, זאת הייתה העיר המרכזית של השלטון הבריטי, במני שהם בנו את הנמל הגדול, ושם הייתה תחבורה ציבורית בשבת, ולא הצליחו לשנות את זה. לעומת זאת, בכל המדינה, אין תחבורה ציבורית ממש, יש מוניות, יש כל מיני מוניות שירות, אבל לא אוטובוסים רגילים. גם עכשיו, לפני שנה וחצי או משהו שניסו, זה היה בתנאי שאוטובוסים יהיו בחינם. כלומר, אין כאן הפעלה מסחרית, כרגיל, בתחבורה ציבורית. כן? אלא איזה מין מבצע של העירייה לטובת התושבים, או לרעתם, אבל זה לא חשוב, העיריות מחליטות, והם הפעילו מספר אוטובוסים, כמובן לא לפי הקווים הרגילים, ולא שום דבר, לא בתחרות עם תאגידי תחבורה שונים, לא עם אגד, לא עם דן ולא עם אחרים. אז, ובלי כסף, בלי בחירת כרטיסים, זאת אומרת, זה לא מיזם מסחרי רגיל, אחרת היו עושרים עליהם את הדבר. למה כל זה? מכיוון שבראשית המדינה, מלבד מעמדה של רבנות הראשית, ומלבד החקיקה בתחום דיני אישות שמסור, העניין הזה מסור לבתי הדין הרבניים, הייתה גם התחייבות של הנהגת המדינה, של בן גוריון ואחרים, לקיים, להמשיך ולקיים את הסטטוס קוו, לא יודע אם שמעתם את הביטוי הזה, סטטוס קוו, התרגום מלטינית, המצב הקיים. לא לשנות את המצב הקיים. והמצב הקיים מאז ההסכמים שנחתמו בין דוקטור הרצל לרב ריינס, מנהיג, מייסד המזרחי, הוא מנהיג המזרחי הראשון, גם כן, הוסכמו דברים מסוימים. המזרחי נכנס כסיעה להסתדרות הציונית, בתנאים מסוימים, שמה שנוגע להסתדרות הציונית ומוסדותיה לא יהיה חילול שבת, שכל הסיפה שתהיה על ידי ההסתדרות הציונית, אם יוגש שם אוכל, הוא יהיה כשר, ולא יהיה תוך כדי חילול שבת. כאשר הגיע המנדט הבריטי ומעשה קם היישוב, מה שנקרא, הסטטוס קוו הזה, העקרונות שלו, הורחבו גם על ההתנהגות, ההתנהלות בתוך היישוב. וזה כלל למשל תחבורה ציבורית. מבחינה זאת, מדינת ישראל נתפסת במדינות האירופאיות או אחרות, צפון אמריקאיות, כן, אם זה ארצות הברית, אם זה קנדה ועוד מדינות אחרות ששייכות לעולם החופשי, העולם הדמוקרטי, כמדינה שלדת יש השפעה גדולה מאוד, שהיא שהדת ומוסדותיה הם חלק בלתי נפרד מההתנהלות הציבורית של המדינה, לא רק ביחס ליחידים, גם בצבא האמריקאי יש רב, יש כומר, אבל זה בא לענות על הצרכים הרוחניים הדתיים של החייל, הבודד, יותר מבודד, יותר מבודד, אבל זה עניין פרטי של החיילים. הם יכולים לקבל במסגרת זו את הדברים כדי להקל עליהם. לא זה המעמד של הרבנות הצבאית, לא זה המעמד של הרבנות הראשית, לא זה המעמד של בתי הדין, ולא זה המעמד העקרוני של הסטטוס קוו, שקובע דברים מסוימים במדינת ישראל. נכון שסטטוס קוו מתקרסם והולך כל הזמן, אבל הוא עדיין קיים. וככל שלנו נראה שהדברים הם לא פשוטים ובעייתיים, אבל מבחוץ הדברים נראים שמדינת ישראל עטופה במערכת דתית. יש כ-20 אלף בתי כנסת. אני מדבר רק על אוכלוסייה היהודית, כן? כ-20, אולי אפילו יותר היום, אני לא מעודכן במספרים האחרונים. אין תחבורה ציבורית, רחובות רבים, חלקים, שכונות, סגורים בכלל לתחבורה, בשבת, כמובן. ביום כיפור, המצב במדינת ישראל הוא יחיד במינו. אין טלוויזיה, אין רדיו, אין תחבורה, יש שקט מחריש לזנאי.
עוד הפיכור?
לא, לא. כלומר, יש חוקים שנוגעים לאי הפרה. למשל, יש חוק, דווקא יש חוק לגבי תשעה באב, שכמובן לא נשמר כל כך. בתשעה באב, למשל, מסעדות ובתי עינוגים צריכים להיות סגורים, כי זה יום האבל לאומי. מי שפותח צריך לשלם קנס. הקנס הוא לא גדול, ולכן באיפה שרוצים פותחים, בסדר, זה יעלה לנו עוד 1,000 שקל באותו יום. אבל באים אנשים, אוכלים, שותים. יש חוק החמץ שבזמנו חוקק שאסור למכור חמץ, כמובן בפסח, כן? לא בכל הימים, אסור למכור חמץ בפרהסיה. והיה דיון מאוד גדול, גם בבתי משפט, במשפט השלום, בירושלים, במקומות אחרים. מה זה נקרא? בהתחלה, כשהחוק חוקק, היה ברור שבתוך מסעדה מותר לתת חמץ. אבל לא להציג את זה בחלון הראווה, למשל. אחר כך היה פסק דין מעניין, תקדימי, דווקא של שופטת דתייה בירושלים, שהיא אמרה, כל עוד זה בתחומי החנות או הבית, זה משהו שם על חלון הראווה, זה מותר. כן.
זה בתוך סופר...
מה?
בתוך סופר מותר?
לא. אלא אם כן, הוא מראש לא קשר. ואז זה בפנים. לא בחוץ. אנחנו מכירים סוגיה שנידונה בשנים האחרונות לגבי בתי חולים ממשלתיים ובתי חולים של קופות חולים, שהם ציבוריים. פעם היה ברור שלא מכניסים חמץ. אני לא מדבר כמובן על הסעדה הרשמית של בית החולים, זה ברור. כן? המטבח שמביא את האוכל לחולים, ברור שהוא צריך להיות כשר, יש רב של בית חולים. השאלה היא אחרת. האם מותר לקרובים שמבקרים את החולה להביא חמץ? שאלה זו נידונה גם לגבי צהר. האם מותר לחיילים, בצהר יש מערכת הסעדה, כן? מטבחים צבאיים וכו' וכו'. זה מפוקח לגמרי על הרבנות הצבאית. אבל חייל הביא מהבית. אוכל לא כשר במשך בימות השנה, או חמץ בפסח. לפני מספר שנים, מפקד העניש חייל, על כך שהוא הביא מהבית סנדוויץ' קריך בעברית, שבאותו קריך כרוכים היו דברים מין בשאינו מינו. כן? אני לא זוכר אם זה היה עניין של בשר וחי וגבינה, או שגם הבשר לא היה כל כך כשר.
אבל זה שונה מחמץ. כי חמץ
לא אומר
שאסור לפרס,
זה הייתי
אומר, זה אסור
לחיה להביא,
אבל...
לא, יש, לא, בצבא יש תקנות מיוחדות. הצבא יש רבנות, יש לה תקנות ופקודות משלה. יש גם פקודות מטכ"ל בעניינים האלה. לגבי כשרות, הרב גורן, שייסד את הרבנות הצבאית הראשית, הכניס את זה לפקודות מטכ"ל. על כל זה נוגע למערכת עצמה. השאלה, חייל הביא בתיק. והנה, הוא יושב עם חבריו בעמדת השמירה שלו, כן, או באיפה, והוא מוציא מהתיק את הסנדוויץ' שלו, ואוכל לא להתייבות. שנים רבות זה היה נחשב להפרת משמעת. מכיוון שלצבא לא מביאים אוכל מבחוץ. יכול להיות אוכל מוכן, אני יודע, עוגיות בתוך, כמו זה, זה לא שאף פעם לא הביאו שום אוכל, אבל זה היה. היה ברור שזה לא קשר, ומפקד העניש את החייל, והוא עתר לבית משפט, וזוכה. מכיוון שאמרו, זה עניין לא הפרטי. לא כל כך פשוט, אבל... אני נותן דוגמאות של התנגשות מסוימת, שיש גם במדינת ישראל.
בטח הרבה פעמים ש...
במרחב הציבורי.
בטח הרבה פעמים שגם לא עטרו, אז לא...
נכון, נכון, גם זה נכון, זה לא עטרו, מכיוון שזה לא היה מקובל. במקרה הזה זה היה האיש, זה הוא יכול היה לעתור בעצם גם תמיד, כיוון שהאזרח בעצמו שנפגע יכול לעתור. אחר כך, פרופסור ברק, ביותו נשיא בית המשפט העליון, מאוד הרחיב את זכות העמידה בפני בית המשפט, גם לעמותות, ואומר, כל אזרח שחושב שנעשה עוול במדינה, לא באופן אישי, הוא נפגע. הוא נקרא נפגע באופן אישי, כי הוא אזרח המדינה, ומשהו לא טוב קורה, אז הוא יכול לעתור, כולל עמותות וארגונים וכדומה. כן.
צריך לעודד את הכפייה הדתית הזאת?
איזו זאת.
לדוגמה,
לסנדוויץ' וסל. אני לא יודע אם צריך, מה זה לעודד? מה, לעשות הפגנות? למען... מה?
מה דעת התורה? האם עדיף שיהיה דתייה דתית, או שדווקא זה יכול לגרום לאנשים דווקא לסנות?
זה לא חלק בכללי, זה לא דתי.
זו שאלה טובה. צבא דווקא בעניין זה הוא בכלל ארגון מאוד משמעתי, הוא לא ארגון דמוקרטי. החיילים לא שואלים, אני שואל אתכם, מה אתם רוצים על מה שמדבר? המפקד לא שואל בדרך כלל החיילים, הוא אומר את מה שיש לו להגיד. מקסימום הוא שואל אם יש שאלות ומסתכל ככה שלא יהיו. והחיילים מבינים את זה ואומרים ברוך שפטרנו, תלך אתה ואנחנו שלנו, אתה תלך. זהו ארגון שלא מעודד דמוקרטיה, כך הוא בנוי, הוא לא יכול להיות בנוי אחר. מבחינה זאת, אם יש פקודות מטכ"ל, צריך לציית להם, כן זה מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך, אלא אם מדובר על דברים ש... כמו שבזמנו בבית המשפט, בקשר לכפר קאסם, הוא הוגדר פקודה בלתי חוקית בעליל. פקודה בלתי חוקית בעליל, אין לציית. אין לציית. אבל אם היא אפילו בלתי חוקית, יש לציית, אבל אחר כך אולי יקבול, זה מה שאולי עשה אותו חייל. כן? באופן עקרוני, פקודות בצבא צריך לקיים. אם יש פקודות מפורשות בקשר למזון, צריכות להתקיים. אבל אתה צודק, נכון? באווירה שיש בכמות החיילים שלא מעוניינים לשמור, וביניהם יש אותם חיילים שנקראים חסרי דת. זאת בעיה. באמת, זה נכון. מצד שני, למשל, יש נוהל שהוא בפקודות, שבליל שבת כל החיילים מתאספים, ומישהו אומר קידוש, ואוכלים סעודת שבת, וצריכים להופיע בבגדים נקיים לכל הפחות, ועוד כל מיני דברים כאלה. זה גם נוהל שמתקיים, כי ככה בנוי הצבא. זה כמו מסדר, חלק מהחיים הצבאיים. ולכן הרבה פעמים, כמו שסיפרו לי, גם רס"רים דרוזים, אוכפים בקפדנות את עניין הקידוש, ולפעמים אפילו הם מוכנים בעצמם להגיד את הקידוש, הם לא כך מבינים למה לא, אבל כאילו אם צריך, צריך, זהו, זה הנועל עצמו. ברור שנשאלות כאן שאלות ערכיות, אני מסכים איתך, נשאלות שאלות ערכיות, בקשר להרבה דברים. האם תמיד החקיקה היא במקום? חקיקה באופן כללי במדינה זה דבר רגיל. מחוקקים חוקים בקשר להמון דברים. ויש אזרחים שלא מרוצים כמובן. בחוקי בנייה וחוקי מיסוי וחוקים, תקנות כאלה ואחרות גם בתחומים פליליים, גם בתחומים אזרחיים, גם בתחומים אחרים. יש הרבה מאוד אזרחים שלא מרוצים. אבל הם חייבים לציין. אם זה יתקבל לידי הרוב הדמוקרטי, לא באיומי נשק, כן? באמת, זאת הייתה בסופו של דבר ההסכמה של המפלגות למען הקיום החיים החברתיים המשותפים הסבירים. וכל מפלגה יש לה אינטרסים שלה. אז חקיקה היא לא פסולה. השאלה היא, נכון, היא קיימת, והיא צריכה להידון. האם בכל מקרה יש ללכת לחקיקה, והאם החקיקה, גם אם תהיה, היא באמת תיושם על ידי, על ידי אותם החלקים בציבור. כמו שנתתי לכם דוגמה לצערנו הגדולים ששבר. יש הרבה מקומות שזה מיושם, מכיוון שיש יותר אוכלוסייה מסורתית, שמלכתחילה, גם אם הם אוכלים, אבל הם עושים את זה בבית, לא רוצים לעשות זה פרסה. לא נעים להם, לא נוח להם. אבל יש מקומות אחרים, בשכונות מסוימות בתל אביב, שכונות מסוימות בחיפה, ועוד מקומות ששם האוכלוסייה כן רוצה. אומרים בסדר, יש כנס, כלומר, יש מידתיות מסוימת, מה אפשר לעשות? אתה לא תשלח תלוגה של חיילים לראות בכל מי שיושב בבית קפה. כלומר, זו דוגמה קיצונית. גם לא לקח לי בית הכלא. כן, נכון, אבל יש כנס מסוים שמושט על בית העסק, והוא מוכן לשלם את הקנס, מוכן לעמוד בו. כלומר, אפשר להקשות את החיים, אפשר לתת כנס כזה כל חצי שעה, לעבוד פעם, עבוד פעם, עבוד פעם, כי זה לא נגמר. כמו בהלכות שבת, מי שמחלל שבת, על כל רגע ורגע של חילול שבת. יש לו עונש. מה?
צריך התראה.
כן.
כל כזית וכזית.
כן, או בענייני קשות, נכון. אז אפשר לעשות את זה. האם זה כדאי, האם זה מומלץ, האם בגלל זה יהיו... יהיה תיקון חברתי? כן, זו שאלה גדולה. זו שאלה גדולה, ואין ספק שבכלל בעניינים רוחניים, בענייני אמונות ודעות, ברור שההשפעה הגדולה יותר היא בתחום החינוך, בתחום הרוח, בתחום הדוגמה האישית, פחות בענייני חקיקה. אם כי לא צריך לזלזל בחקיקה. חקיקה קובעת את הצביון הכללי. לכן, עצם זה שיש חוק כזה כבר זה דבר גדול. ואפילו שזה רק סמלי, מבחינת הצביון הכללי של הציבור בישראל, יש לזה ערך. האם צריך לאכוף את זה בדווקנות, נכון, זו שאלה שאפשר לדון עליה. כן.
אז לפי זה גם... כאילו, הדתי יכולים, כאילו, לא יכולים להגיד שזה בעיה, שנגיד יש ניסויים, כפי מה שהרב אמר על הניסויים, וכל אחד יכול פשוט להינשא בצורה אזרחית במדינה אחרת. אז בעצם העובדה שהמוסד הכללי הוא...
אחרי פסיקת הבג"ץ, באמת ידעו לכם, שנדמה לי בנתונים, כ-20% מכלל הסכמי הניסויים נעשים לא על ידי הרבנות הראשית, לא על ידי המועצות. כ-20%. נכון שיש 80%, אסור לשכוח גם את זה. כן? הרוב הגדול, המשמעותי מאוד, 80% של היהודים, בוחר בנישואים כדת וכדין על ידי הממסד הרבני. או יש 20% שלא. שרושמים נישואים. יש גם כאלה שלא רושמים נישואים בכלל, אז קשה ללמוד את זה.
ניסויים, כולל ניסויים של בבתי דין ערביים או בבתי דין, אני לא יודע איך...
לא, אנחנו מדברים על ציבור היהודי, אני חושב. אני חושב רק על ציבור היהודי. כן.
אמרת שהמדינה לא מכירה בנישואים אזרחיים, זאת אומרת שאין פקיד שיכול לשאול ניסויים.
נכון.
אמרת שאת כן מכירים בידוע בציבור. זאת אומרת שאם יש זוג שכן יודעים שהם ביחד, סתם חתנו בחצר, כן נותנים להם זכויות אפילו בגירושים, מזונות וכאלו. אז מה ההבדל בין זה
לבין... אין גירושים כמובן שם, אם לא נישואים, אז אין גירושים, אבל בהיפרדות.
אבל יש פיצוי על הקריירה.
יש היפרדות. אתה צודק. זו שאלה נוספת. קודם דיברתי על המעמד של החוק. זה נכון, המושג ההלכתי ידוע בציבור, או ידוע בציבור, זה מושג הלכתי. הוא התקבל על ידי מערכת בתי המשפט. עוד בשנות ה-50, והלך והורחב על ידי פסיקות של בית משפט. בתי משפט מחוזיים, בתי משפט, בית המשפט, הבג"ץ, בית המשפט הגבוה לצדק. על כן, גם אם מתקיימת בפועל זוגיות, ודרך אגב זה נכון גם בין שני גברים, גם בין שתי נשים, ובכלל, כל סוג של זוגיות, אם היא מתקיימת בפועל איזשהו זמן, והציבור יודע על כך, לא צריך כל המדינה, כן? מספיק, יש קריטריונים מסוימים, מה זה נקרא, שיודעים שאנשים האלה חיים בזוגיות, מבחינת הזכויות הכלכליות, קודם כל, הם למעשה שווים לכל זוג נשוי. על ידי פסיקות בית המשפט, לא על ידי החוק, על ידי פסיקות בית המשפט. אבל כדי לקבל את הזכויות האלה צריך לעתור לבית המשפט. מה שלא קורה בדרך כלל, כאשר או חיים ביחד או נפרדים, חוק הנישואים ממילא מסדיר את זה, כאן צריך במיוחד, זה הקושי, צריך לפנות לבתי משפט, והתיק ידון, ויכול להיות בסופו של התהליך, הוא יכול לקחת חודשים, או יותר, זה תלוי במצב, בסופו של דבר, כן, יקבלו את כל הזכויות הכלכליות. זה נכון. ובבתי דין לענייני משפחה, אם יש ילדים משותפים, ידונו גם זכויות חזקה, וחלוקת רכוש, וכל הדברים האלה. אבל צריך בשביל זה לפנות לבית המשפט.
אם אתה חושב שבעתיד יוסיפו, בנוסף ל... זכויות הכלכליות שמקבלות, מקבלים זוג שידעו בציבור, יקבלו גם עוד זכויות. כי זה נראה, עושה שאלף, כאילו, אלף רוח הולך בכיוון הזה, של להתאים נושאים אזרחים ולתת לזוג ידעו בציבור, יותר מעמד של זוג נשוי.
כן. יכול להיות, שתהיה הסדרה בחוק של כל הזכויות שכבר ממילא ניתנות. תהיה הסדרה בחוק, שאפשר יהיה לחתום על הסכם בפני עורך דין, כמו שהיום אפשר לחתום על הסכם.
הסכם המון?
כן, יכול להיות הסכם המון, ויכול להיות יותר מהסכם המון. גם מחויבות אחרת. כן, למעשה, אצל עורך דין אתה יכול לעשות כל סוג של הסכם. אתה יכול לכתוב בהסכם, אני נשבע בכל היקר לי שאני אהיה עם בן הזוג או בת הזוג הזאת כל חיה. נו, בסדר. חתמת, ביקשת מעורך דין, הוא גבה אגרה. ההסכם קיים. מה יהיה דינו ומה משקלו בבית המשפט, סיפור אחר. אבל כמובן, מה שנוגע לזכויות, יכול להיות שתהיה גם חקיקה, שתכניס גם לחוק את כל הזכויות שכבר ממילא קיימות בפסיקות, כלומר לא יהיה שינוי בפועל, אבל תהיה הקלה של ההליך המשפטי. כן? ואם אנשים ירצו להיפרד, או להסדיר את ענייניהם הממוניים, בעלות על בית, חשבון משותף, בית עסק ועוד ועוד דברים, זה יהיה פשוט יותר ממה שזה היום. זה יכול להיות, כן. אם יקרה החוק הזה נישואים אזרחיים, אני מתאר לעצמי שלזה תהיה התנגדות גדולה, ויכול להיות שיהיה הסכם זוגיות, או הסכם, בקיצור, שם אחר.
היום יש סבר, גם עניין גט עשו איזה ברית נישואים, שאם הגבר לא רוצה לתת גט.
טוב, זה משהו אחר, זה באמת הסכם המון. אם הוא נשוי כהלכה והוא לא מסכים להתגרש, אז לפי, אם הוא חתם על ההסכם הזה, אז הוא יצטרך לשלם נניח מזונות גבוהים מאוד, עד אשר יסכים לגט. זה כן, זה קיים, לא כולם חותמים על זה. וממילא לא כולם מחייבים בזה. בתי דין מחמירים יותר היום עם סרבני גט. יש גם סרבניות גט, לא פחות מאשר סרבני גט, צריך לזכור את זה. נכון שהמעמד הוא לא אותו דבר, אבל יש גם סרבניות גט, מכיוון שהן רוצות לקבל יותר ממון. ומכיוון שהנישואים וגם הגירושים צריכים להיות על דעת האישה, לא מדאורייתא, אבל מתקנות חכמים, על דעת האישה, אז האישה יכולה לעכב גירושין הרבה זמן. רק מה? הגבר באותו זמן יכול לנהל זוגיות אחרת, מקבילה, גם אם היא לא מוכרת כנישואים, ויכולים להיוולד ילדים, והם לא ממזרים. לעומת האישה. פה יש אי שוויון, אבל מבחינת הסרבנות גט, יש לא פחות סרבניות גט מסרבני גט, מסיבות שונות. אם הגבר רוצה בכל זאת להינשא, או שבת הזוג המיועדת שלו רוצה שהחיים יוסדרו כדת וכדין וכו', אז הוא קצת בידי האישה. מכיוון שהמנהג של בתי המשפט, הנטייה עד גיל 6, זאת נטייה של כמעט 100% לתת את הילדים לאישה, לאמא. אחרי גיל 6 יש נטייה תמיד לתת לאמא יותר מאשר לאבא. אז אבא, למשל, שרוצה לראות את הילדים, גם האישה יכולה להגיד, אם אני לא אסכים לגט, וממני לא אסכים לחזקה ראויה, עד שאתה לא תיתן לי את הבית ואת המכונית ואת העסק, אני לא יודע מה. ויש דבר, יש דברים כאלה. יש דברים כאלה. אז זה מתקיים גם. כן, יש עוד שאלה, כן.
כל הנושאים האלו של השילוב של דת ומדינה במדינת ישראל, זה לא במידה משנה, גם כדי לשמור על הלכידות של עם ישראל, גם בין הדתיים לחילונים. אני מנסה לחשוב על מצב שבו מבטלים את החזקה של בתי הדין הרבניים על ענייני אישות וגירושים. במידה מסוימת, כל מי שלא עכשיו יתחיל להכין שושלת יוחסים, אז...
כן, נכון, זאת תמיד הייתה הטענה, ובאמת התחשבו בה גם ראשי המדינה, שהם לא היו אנשים דתיים, לא באורחות חיים וגם לא באמונתם. אבל מכיוון שהמציאות בפועל גם השתנה, וכמו שאמרתי, כבר 20% קורתים הסכמי נישואים, שלא כהלכה, ודאי לא דרך מוסדות הרבנות, יש כהלכה, אבל לא דרך הרבנות, יש גם דברים כאלה, ויש דרך מדינות אחרות וכו', וגם זוגיות שהיא לא בכלל ללא נישואים רשמיים, אבל היא זוגיות מתמשכת. למעשה, המצב הוא מסובך כבר היום. גם מבחינה הלכתית. כמובן שלמה צריך רשימות יוחסין, כדי שלא יהיו ממזרים וכל זה. עכשיו, באופן פרדוקסלי, דווקא כשלא היו קידושין כהלכה, הילדים לא היו ממזרים. רק אם היו קידושין כהלכה, ואחר כך משהו לא יסתדר, ולא היה גט כראוי, אז הילדים ממזרים אצל האישה, לא אצל הבא. עד כדי כך הדבר מסובך, שיש רבנים שבאים לסדר קידושין ונישואים אצל אנשים חילוניים, ובכוונה לוקחים את אחד העדים פסול, כדי שמבחינת ההלכה הקידושין לא יהיו קידושין. אמנם הטקס יהיה, וכל זה, ויאמרו הדברים, שלא, כדי שאם יהיו בגידות, הילדים לא יהיו ממזרים, ואם יזמינו את הרב שסידר את הקידושין להעיד בבית הדין, הוא יגיד באוזן לדיינים, תדעו לכם, שאחד העדים היה גם שטוי, גם מחלל שבת, גם זה וגם זה, ולכן הקידושין לא קידושין. או שהוא יגיד, אני בעצמי נתתי לחתן כוס וודקה לפני החופה, והוא לא ידע מה שהוא מדבר, וההתחייבות שלו לא התחייבות. יש רבנים שעושים את זה היום כשהם משדרים חופה לקידושים של הציבור החילוני. אם
מותר
לך לעשות זה מבחינה חתית? מותר. זה מותר, אם יש חשש מסוים. לפחות הם אומרים לעצמם את זה. עד כדי כך. אז אחר כך אומרים, בסדר, צריך גט לחומרה. אבל אם לא, לפחות הילדים לא ממזרים.
אבל במקרה שלא היה קידושים, אין אופציה
שממזרים?
לא.
אני שמעתי טענה שיהיו שם נישואים בצורה אחרת. קידושים בביאה, לא? קידושים בביאה, קידושים...
טוב. זה אם יש עדים. פעם היו עדים, כן. כן, כן, כן. כן, אם אין עדים, אין עדים, אתה לא יכול לדעת מה. אז בעילת זנות, בעילת זנות. מה?
לא, זה מה שרציתי להגיד.
לא, לא, זה לא כל כך פשוט. לא, לא.
מצלמה זה
רשע. לכן תקנו שיהיה בקנצה.
לא.
שיהיה קניין, שיהיה כדאי. אפשר כמובן. לא. צריך עדים כשאני.
אתה לזהה.
עדים זה מקם? מה?
ודאי קצת. מה? לאיסור זה רואה את הלא, אבל לסדרי הדין...
השאלה אם אין עדים, אם עשו את התהליך ההלכתי של הקניין, אם לא נשמע מדומה...
אם אין עדים, אין חלוט של התהליך. אתה... הרי זה בעלי דין עצמם, אתה יכול לסמוך עליהם, אי אפשר. לכן קבעו שיהיו עדים. צריך בפניי... נכתב בפניי, נכתב בפניי, נעשה, העדים, הם העדים, הם יושבים, גם כשכותבים את הכתובה לפני החופה, גם אחר כך שחותמים על הכתובה, גם כאשר הוא שם את הטבעת, העדים מעידים על הכל.
זה רק מדרבנן, מדאורייתא הוא מקדש אותה גם ללא עדים וללא...
יכול להיות, אבל כל זה בספק. אם אין עדים, אז הכל ספק. לא יכול להיות אחר.
ספק ממזרים זה לא כזה פשוט.
זה מכיוון שזאת התקנה, זאת התקנה. טוב, רבותיי.
תודה רבה.
בבקשה.